שלום רב למאזינים היקרים בפינת צופי ישועה. אנו עומדים לקראת סיום השיחות של הרב צבי יהודה זצ"ל על ספר ירמיהו, ואלו הם דבריו. יש פה פגישה, התאמה עם מהלכי הסקירות שלנו ביחס לירמיהו. מכאן לבעני בתוך הגולה, יחזקאל בתוך הגלות. כוונת הרב כי אחרי הבנת ההתדרדרות בימי ירמיהו, אפשר לעבור וללמוד את נבואת יחזקאל שהייתה כבר בתוך הגולה. להתבונן, לשים לב. הסיום, החלק האחרון, פרק נ"ב הנוסף, היסטוריה. הפרק נ"ב אינו עוסק במסירת דברי נבואה. הוא יותר עוסק בתיאור היסטורי של מהלך החורבן האחרון של ירושלים, של בית המקדש, מתאים לספר מלכים. הכוונה היא שהדברים מתואמים פחות או יותר עם הפרק האחרון בספר מלכים ב', שגם הוא עוסק בתיאור החורבן. מצרים, אדום, מואב, אלם, בבל. כוונת הרב לסדרת הפרקים שחתמו את ספר ירמיהו ועסקו באומות העולם. קודם, הפרקים הראשונים, מ"ו, מ"ז, עסקו במצרים, אחר כך היו פרקים שעסקו באדום, מואב, אלם, ולאחרונה פרק נ' עסק בבבל. סיום הדברים בבבל. בישעיה שבט אפי. זהו התיאור שמתאר הנביא את אשור. השליחות האלוקית לגבי הפורענויות, העונשים שלנו. הרוגז, כי רגע באפו. יש כביכול כעס מידת הדין אלוקית שחלה על העולם ובאה בדמותם של אותם האימפריות המרושעות. זה מתאים לרגע באפו, זמני. זה נגמר. אז נגמר העניין הזה. כלומר, כוחה של האומה למטה שואב את מעיינו מהמקור של מידת הדין למעלה, וכאשר חולפת מידת הדין, גם האומה המרשעת שפגעה בישראל מתמוטטת ועוברת מן העולם. חשבונות הרמב״ם לגבי פרעה. הרמב״ם, בהלכות תשובה, מסביר מדוע נענש פרעה, הרי לכאורה היה שליח במידה מסוימת למעשיו. והרמב"ם מבאר שפרעה לא קיבל את השליחות. היה אפשר לבצע את השליחות גם על ידי עמים אחרים. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. אלה דברי הגמרא בבבא בתרא, שעוסקות בפרשיות המקושש ובנות צלופחד שלא נאמרו על ידי משה. מתוכם ניתן להבין שגם אם הייתה שליחות למעשים מרושעים, פירוש הדבר שהשליח הוא רשע בעצמו, כמעשה הרשע נותנים לבצע לרשע. ואם כן, רשעתו לא מתחילה רק באותו רגע שהוא ממצא את מידת הדין למטה בישראל, אלא כבר קודם לכן, מלבד העובדה שהוא מוסיף על רשעתו ועל שליחותו הרבה מעבר למה שנשלח מלמעלה. פרקים נ"א, למרות השליחות, הקדוש ברוך הוא שוחט למלאך המוות. אלה הדברים בחד גדיה בסוף אגדה של פסח, שמלאך המוות, למרות שהוא מלאך, אם כן עשה את הדברים בשליחות, אבל בסופו יתבטל על ידי הקדוש ברוך הוא. וכך כוונת הרב, אחרי שליחות הרשע של בבל, המשחיתה תגיע גם אליה, יגיע גם אליה העונש, בלי שתוכל להתחמק בטענה שעשה את שליחותה. זה מסתיים בסוף פרק נ"א. לאחרונה, בפסוק נ"ח, גילוי תוכן של כל העניין הזה. כפי שהזכרנו בשיחה הקודמת, עניין היחיד והרבים של בבל, כנאמר בשיעור הקודם. כה אמר השם, כה תדבר על חומת בבל. בזה מסתיים העניין של בבל, כך יהיה הסוף. בבל הייתה שלטת על כמה עמים ומדינות, וכל זה רק במשך ה-70 שנה. במשך הזמן הזה עבדות בבל. פולחן, מוכרחים לעבוד, אין ברירה. עמים ולאומים, חברות ומדינות, עמון ומואב וכו', הייתה לכל אחד צורה של חברה. עיר בירה, תעשייה, תוצרת, הכל משורבד לבבל. כשיש תוכן, מגמה, יש עניין. עניין לכל. לכל דבר החיים של האדם. בגשמיות ורוחניות. בקודש ובחול. בבוקר. בקריאת שמה קטנה, כוונה משולב, בתוך אמירת הקורבנות, אנו קוראים קריאת שמה בלי לומר את כל שלושת הפרשיות. ושם אנו אומרים, לפני כן, מה אנחנו, מה חיינו. מתוך ההבנה של האנחנו, האנו האמיתי, אפשר להבין את צורת חיינו. מתכוון הרב לבאר כי העצמיות, הפנימיות של האדם, היא זאת שקובעת את צורת חייו המתגלה בחוץ. כוח גבורה, חיים, רוחניות, גשמיות, צבאיות, מדיניות, ממלכתיות, חברתיות. בכל זה יש עניין אלוקי. אילולא זה, היינו עובדים ועובדים ואין כלום, עייפות. שלא ניגע לריק. אבל אנחנו עמך בני בריתך. זהו המשך התפילה הנזכרת. שהזכרנו קודם לפני קריאת שמה הקטנה, מה אנחנו מהחיינו, אנו עונים על כך, אנחנו עמך בני בריתך. אז כדאי לנו לעבור גם את התלאות, כי אנחנו נשארים בברית עם השם, ובוודאי שהעתיד האחרון שמצפה לנו הוא עתיד טוב. עייפות, אפיסת הכוחות. אם יש שייכות לתוכן, שייכות לנשמה, דבקות אלוקית, אז פחות עייפות. הרב מתכוון לסוף דברי ירמיהו שאומר על הגויים שהם יעפו. הם יסיימו בעייפות. לנו, לעם ישראל, אין עייפות. אנו שייכים לנשמה, לדבקות האלוקית, ומתוך כך יש לנו כוח להחזיק מעמד ללא עייפות. לפי אותה מידה שאדם מתמלא באמונה, פיקודי השם ישרים ושמחי לב, אז פחות עייפות, פחות יגיעה. כמה פעמים נשמע טענה, קשה להיות יהודי, דינים, מנהגים. כמה פעמים שנפגשתי, מספר הרב, על פגישות שלו עם אותם בעלי הטענה הזאת, שקשה להיות יהודי, אמרתי, לא הדינים מכבידים, הזרות מכבידה. כשמרגישים זרות לדינים, זה מה שמכביד. חיי עולם נטע בתוכנו, זאת תורה שבעל פה. על פי באורו של הטור, לברכה האחרונה של על התורה. מה שפחות קרוב ויותר רחוק, יותר זר, אז מכביד. אז זה עבדות חיצונית והיא מכבידה. כשאין הזדהות פנימית עם התורה, נדמה כאילו התורה כפויה עלינו מבחוץ, ואז זה מכביד. ככל שיש יותר הזדהות, יש שמחה. כשם שאדם שמח, גם כשהוא עובד למען בניו ולמען אשתו, הוא לא רואה בכך עבדות, אדרבה, הוא שמח בעבודה. אבל אותה עבודה, כשהיא נעשית למען זרים, היא נראית לו עבדות ושעבוד. יש בפוסקים, ממשיך הרב, תליו וזבין. כלומר, אם אילצו את האדם למכור את נכסיו, המכירה תופסת. יש ביטוי בחז"ל, אונס פנימי אינו אונס. כלומר, כלומר, עבדות נקראת עבדות לשלטון שבא מבחוץ. עוד רחוק ועוד רחוק נעשה זר, אבל כשאדם משובד כביכול לטבע שלו, הוא אדם בריא, הוא אדם שעושה מה שטבעו אומר לו, זאת בריאות, זאת איננה עבדות. ככל שאדם מרגיש רחוק מן התורה, ולא מבין שהתורה נמצאת בנשמת חייו, והיא טבעו האמיתי, אז נעשה זר. מביא על כך הרב, פסוק מספר הושע, אכתוב לו רובה תורתי כמו זר נחשב. הרגשה של הזרות לתורה היא זאת שמביאה את הקושי בקיום המצוות, עד שנעשה אך זר. מבאר הרב שהמילה אך זר היא נובעת משתי מילים, אך זר, כשיש רק זרות גם אין שום יחס, ממלא נמשכת אכזריות. לעומת רחמנה, הקדוש ברוך הוא מתואר בחזל בלשון ארמית במילה רחמנה, רחמים, אהבה, כינוי בגמרא לקדוש ברוך הוא האהוב עלינו, דבקות אלוקית לכל פרטי תורה. אדם שקשור בלימוד ובקיום, אז אין מקום למילה עייפות. במצב של פחות קרבה, פחות דבקות, לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. זהו פסוק בישעיה, שמבאר אותו המגיד מדובנה, אם אתה מרגיש עייפות, אז כנראה שלא קראת אליי. מי שמרגיש ומבין שהוא מתפלל אל השם, לא יכול להרגיש עייף. אם באמת אותי קראת, אז לא עייפת. עייפות, אפילו שנראית מצד הגוף, במידה גדולה היא מידה פסיכולוגית. יש באגדות, יש באגרות, אגרות של הרב קוק זצ"ל, אגרות ראייה, שהוא כותב כי עייפות היא מידה רעה. במילוי של יראת שמיים ותורה אין מקום לעייפות. המגיד מדובנה, אומן המשלים, רצה לבאר את הפסוק בישעיה, ולא אותי קראת יעקב כי הגעת בישראל. מסביר על אדם גדול, עשיר, שאיבד חבילה. בא אדם, מזיע ויגע ואומר שמצא את החבילה. אמר לו אותו עשיר, זאת לא חבילה שלי. החבילה שלי לא מתעייפים. זאת הייתה חבילה קטנה של אבנים טובות ומרגליות. אם אתה מספר שקשה לך, כנראה נסעת חבילה אחרת. כך מסביר המגיד מדובנה, שמי שמרגיש עייפות בעבודת השם, הוא לא עבד את השם. אילו היה באמת עובד את השם, היה מרגיש רק נחת ושמחה. עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה. הרב מדבר כאן על ברכות השחר, וכנראה הוא רוצה להתקדם לקראת הברכה הנותן ליעף כוח. אותה ברכה שהמילים שלה, נותן ליעף כוח, נשענים על הפסוק בישעיה, נותן ליעף כוח ולאין עונים עוצמה הרבה, ועל הפסוק כאן, על הגויים, ויגעו גויים בדריק ויעפו. וכפי שבאר הרב, העייפות איננה ראויה לישראל. מסביר הרב על עוזר ישראל בגבורה ועותר ישראל בתפארה. העוזר והעותר, הבריאות והגבורה השלמה. הכל מתוך דבקות. הייתה ברכה בתלמוד, מגביע שפלים. הראשונים ביטלו אותה, כי אין בתלמוד. כיוון שלא נזכרה בתלמוד, ורק נהגו אותה בדורות האחרונים, כתבו הראשונים שאין לברך ברכה זו מגביע שפלים. התלמוד מעיין חיינו. דין שאין בתלמוד, ברכה שאין בתלמוד, אין להם ערך. צריך לזכור מה זה תלמוד. חתימת הש"ס. הראש מביא ברכה מהגאונים, רבנו אשר, מחשובי הראשונים, מגדולי הפוסקים, עמודי הלכה, וכותב על אותה ברכה שכתבו הגאונים, אצלנו אין בתלמוד. כוונה לברכה על פדיון הבן. שיש נוסח של ברכה שתקנו הגאונים, ברוך מקדש בכורי ישראל בפדיונם. ולדעת הראש, אין לברך ברכה זו. הטור מביא, ולא כותב לברך, כיוון שאין בתלמוד. הוא רק מביא את הנוסח. הגויים, שונאי ישראל, אצלהם היהודים, הבריאה הנוראה, שד, היהודי התלמודי. שיא השנאה של הגויים לישראל היא לאותם היהודים שעוסקים בתלמוד. הם רואים בתלמוד את שיא הכוח של עם ישראל. אומר הרב, כן, היהודי זה היהודי התלמודי. כן, דבר זה נכון. עד עכשיו יש חינוך, נקרא לזה לא דתי. משכילים, השכלה, אפיקורסים, מתכוון הרב, שהשם לא חשוב, הכל זה עניין אחד. בעצם החינוך הלא דתי הוא חינוך לאפיקורסות, לכפירה. איך שקוראים, המשותף בין המשכילים והלא דתיים היא כפירה בתורה שבעל פה. תחילת ההתפרצות של ההשכלה הכופרת בגרמניה ובאוסטריה לפני כ-200 שנה, השתמטות מגמרא. גדולי צדיקי ישראל, המלחמה והמסירות נפש ללמוד תלמוד. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. על פי הגמרא בגיטין, שנשענת על הפסוק, כי על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית ועם ישראל. כך אומר שם רבי יוחנן, שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה. זהו התלמוד. חיי עולם נטע בתוכנו. הטור בסימן קוף למתת כותב שהכוונה היא לתורה שבעל פה. התלמוד הוא לא רק עוד ספר, עוד ביאור. אלה החיים האלוקיים שקבועים בתוכנו. דבר השם השמיימי החוזר ונטוע בתוכנו. כוונת הרב כמובן לתלמוד. מציאות החיוניות של דבר השם המחיה אותנו וחי בקרבנו. צדוקים, קראים, רפורמים, כל עניינם הוא התכחשות לתורה שבעל פה. לא אנו יצרנו את התורה, היא נמשכת מבורא עולם. לשון הרמב״ם, בדין הגדול הוא עיקר תורה שבעל פה. עם ישראל, אומה ישראלית, דבר שבמציאות, דבר חיוני, אורגני, שלם, חי וקיים מאז ומקדם. נשמת חיים, מוח ולב, התפשטות לכל הדרגות, מראשית הדורות, מאז ועד הנה. כוונת הרב להשתלשלות חיוניות התורה במשך הדורות. בית המקדש, ליבם של ישראל. ארון, לוחות הברית וספר התורה שבכתב, ומושב בית דין הגדול, וזהו, כהגדרת הרמב״ם, עיקר תורה שבעל פה, כיוון שהסנהדרין ישבו בלשכת הגזית שבמקדש, מקום השראת השכינה, ליד קודש הקודשים, ליד הארון ששם התורה שבכתב. הכל בבית אחד, בבית המקדש, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מצב הנורמלי כשעם ישראל על אדמתם בריאים שלמים. גאולה לא בפעם אחת, וכן המפולת, ההתמוטטות. מדרגות בירידה. כשם שהגאולה נאמר עליה בחז"ל כי בא כמעה כמעה שלב אחרי שלב, כך מבאר הרב שגם הגלות התפרקות, ירידת עם ישראל מהארץ, ההתרחקות מהתורה, נאמר בסוף מסכת ראש השנה, 10 גלויות גלתה הסנהדרין, מבית המקדש לירושלים, משם ליבנה ועוד. בדין גדול, עיקר מרכזיות התורה, מבין הקרובים לכפורת, למפתן הבית, זהו תיאור גלות השכינה שנמצא בספר יחזקאל, שהשכינה עזבה מבין הקרובים, בין שני בדי הארון, שרמזו אחד הקדוש ברוך הוא כביכול, ואחד לעם ישראל, אל הכפורת, אל המכסה של הארון, משם למפתן הבית, משם לעזרה, להר הזיתים, ובסוף לשמיים. כנגד 10 גלויות שגלתה שכינה בבית ראשון, היו 10 גלויות של סנהדרין בבית שני. יש רשימה שלמה איך היה סדר ההתמוטטות, כוונה לגלות הסנהדרין. בהתחלה לוד, שפרעם, יבנה, אושה, מביאה על כך הגמרא את הפסוק, כציפור נודדת ממקומה, כן איש נודד ממקומו. הקדוש ברוך הוא, שהוא הנמשל בפסוק הזה במשלה, לאיש הנודד, שכינה נודדת. התחנה האחרונה של הסנהדרין, טבריה, מרכזיות, אורגניות, בריאות חיים חיונית שלמה מרכזית. יש בעלי חיים לא מרכזיים, חותכים אותם וממשיכים לחיות, כמו הדיונון למשל. חיוניות משוכללת, כל החיים, עיקר החיים, מרוכזים במקום אחד. פסיק רשה ולא ימות, ביטוי בגמרה על בעלי חיים, האם עולה על הדעת שיורידו לו את הראש הוא ימשיך לחיות, אין חיים בלי ראש. הכוונה אצלנו, שלם, מאורגן ומסודר. מרכזיות ירושלים, מקדש. המרכז של בית דין הגדול, שפרעם למשל. עד באחרונה טבריה. אז הייתה בטבריה מרכזיות. שם חתם רבי יהודה הנשיא את המשנה. והולכת ומחריפה הגלות. עד שרוב ישראל בגלות בבל. וממשיכים לחיות במצב גלות. במצב כזה שהרוב, הרוב של ישראל, כבר היה לא במקום. אם כך, למה השם יגלה אותנו לבבל? עונה על כך הגמרא בפסחים בפרק שמיני, שתי סיבות. אחת, קרובה לשונם ללשון תורה. הלשון הארמית שדיברו בה בבבל, היא קרובה ללשון התורה, וממילא לא יהיה הפער, המרחק, בין ישראל בארץ ישראל לפני הגלות לבין המצב של הגלות כל כך נורא. ועוד, משל למלך שכעס על אשתו ואמר לה ללכת לבית אביה. והכוונה, אברהם אבינו שנולד בבבל. כלומר, כנראה שיש איזה טבע, איזה מידות, איזה דברים ששייכים בין האופי של הבבלים לאופי של עם ישראל. רוב ישראל בבבל וממשיכים להיות יהודים. בהמשך היהדות הגדולה שנמשכה שלא במקומה. הכוונה שגם כשעם ישראל לא במקומו, בכל זאת נמשכה היהדות בבבל. נמשכה המרכזיות. סורה נהר דעה פומבדיתה. הישיבות ובתי הדין, המשך של מרכזיות. כמה פעמים דיברנו על ההבדל בין גלות בבל למצרים. דברים אמיתיים אמת לאמיתה. כוונת הרב, כי למרות שגם בבל הייתה גלות, אבל היה בה משהו מקדושתה של ארץ ישראל. משהו ממעלתה של ארץ ישראל, כיוון שהתורה יכלה למצוא למנוחה שם. שאין כן מצרים. עד כאן שיחותינו להיום. הפעם הבאה בעזרת השם נסיים את דברי הרב לספר ירמיהו, ומשם מאוחר יותר בעזרת השם נעבור לספר יחזקאל. ועד אז שלום ובשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון.